يدخل ما أمره بما أمره כמה נקודות לא מתאימות בין הפרשה בדברים לפרשה בשמות. על מה כבר התחלנו לדבר? על העניין של צאן לעומת צאן ובקר, זה דיברנו פעם, נכון? בשמות נאמר צאן, ופה נאמר צאן ובקר. וגם על העניין של בישול לעומת צליר, בשמות נאמר צליר. פה נאמר בישול. ראינו שהמפרשים בשתי השאלות הללו, הולכים בעקבות הפסוק מדברי הימים, הפסוקים מדברי הימים, ושם הפסוקים מדברי הימים, מדברים על בישול באש, וגם על צאן לפסח ובקר לחגיגה. על פי זה אמרו פרשים, אנחנו הערכנו קצת בדברים של הרמב״ם, לפני שהרמב״ם שם מתפלמס עם רש"י ובן עזרא, ואמרנו שכנראה הרמב״ם מסתמך על איזשהו נוסח קצת שונה, כנראה דברי ימים, דיברנו על זה? לא יודע אם יש לכם איזושהי הסתייגות מעניין, או מצאתי משמר על זה, אני נשאר בדעה שאמרתי פעם שעברה, עד כמה שהדבר נשמע מוזר. אבל נדמה לי שהשורה האחרונה שלנו הייתה שלמרות הסיוע מדברי הימים, הבעיות לא נפתרות. מפני שבסך הכל מה שהמפרשים הוכיחו מדברי הימים זה שמי שכתב בדברי הימים, דהיינו עזרא, פתר את הבעיות בצורה הזאת. נדמה לי שדיברנו על זה, שהלשון של דברי הימים היא נועדה לפתור את הקושי. כלומר, עומדים לפניו פסוקים בשמות לעומת הפסוקים בדברים, והוא מיישב אותם. איך הוא מיישב אותם? בזה שהוא אומר שמה שכתוב פה צאן זה לפסח, מה שכתוב בקר זה לקורבן אחר. כתוב פה בישלת ושם כתוב אל תוכלו לא ממנו לא בשל ומשל לא מקים צי אש, אז הוא נוקט בלשון ויבשלו באש. כלומר, זה לא שבמקרה אנחנו מוצאים בדברי הימים תירוץ או נתונים שעוזרים לתירוץ למפרשים. לא כך צריך לראות את זה. אלא בכוונה תחילה פסוקים מדברי הימים מנוסחים בצורה כזאת כדי לתרד. אני לא יודע אם אתם תופסים את ההבדל. אם למשל היינו מוצאים באיזשהו מקום, באיזשהו ספר אחר, שמציח לפי תומו, לא דווקא לגבי פסח, אלא סתם ככה לגבי מישהו שבישל, היינו מוצאים שהוא בישל באש. אז זה היה בגדר של נתון שמסייע לי לפירוש שלפעמים לתליה אפשר לקרוא גם בישול. אבל פה זה לא כך, פה זה לא במקרה מצאת הנתון בדברי הימים שמחזק את סברתך שלצלי אפשר לקרוא בישול. זה לא כך, אלא מלכתחילה כתבו בדברי הימים כך, כי רצו להציג את תיאור קורבן הפסח בצורה כזאת שיפטרו בו הסתירות. אני לא אומר את זה כדי להקשות על הפרשים או כדי להקל, אני אומר את זה כתיאור עובדה. פסוקים בדברי הימים הם באים ליישב את הסתירה. אבל עדיין זה לא עוזר לנו הרבה, מפני שזה מקדים את התירוץ של רש"י, רמב"ן ואבן עזרא לדברי הימים. בסדר, אבל עדיין זה לא יצא מכלל תירוץ. מה אני מתכוון כשאני אומר לא יצא מכלל תירוץ? עדיין אתה יכול לבוא ולשאול למה התורה נוקטת בלשונות שהם סותרים זה לזה ואנחנו צריכים לחכות לתירוץ, כי על פי לשון בני אדם זה קצת מוזר לומר וזבחת פסח להשם אלוהיך צאן ובקר ואני אפרש שצום זה לפתח ובקר זה למשהו אחר. זה לא סגנון מקובל. זה שבדברי הימים משתמע שכך הוא הבין את הפסוק, זה יפה מאוד, אבל כך הוא הבין את הפסוק בכדי לפתור את הסתירה בינו לבין הפסוק בשמות. אז זה עדיין לא אומר שכך גם אני צריך להבין את הפסוק כאן. ואם זה לא פשט הלשון פה, אז הקושה במקומה עומדת. אותו דבר לגבי בישול. אם כתוב פה ובישלת, פשט הלשון זה לבשל, לבשל, זה לא לצלוב. אמנם מצאת מקום אחד שכתוב שם לבשל באש, אבל דווקא המקום הזה בא לתרץ את הסתירה, אז מה הרווחנו? שמא תאמרו לי, הרי זה בתוך המקרא, אז מה אם זה בתוך המקרא? זה דברי הימים שמתרץ את הקושייה. בסך הכל אנחנו אומרים שהתירוץ הזה הוא תירוץ קדום, הוא תירוץ מקובל, איך תקראו לזה. בסך הכל הפסוקים דברי הימים הם מעין מדרש הלכה, ואומנם גם במדרשי הלכה מוצאים את אותם תירוצים. אבל זה רק הוכיח לנו שמדרשי הלכה יש להם גם לפעמים מקור קדום, אפילו מזמן עזר. בסדר, זה דבר יפה מאוד של עצמו וגם חשוב. אבל עדיין אני חושב שזה לא עונה על השאלה הבסיסית שלנו, למה התורה נקטה בלשונות שהם לשונות טובות. אז זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר, שורה האחרונה עדיין נשארים בקושים. השאלה אם נתחיל להציע על שאתה, או שנעבור על הקשיים האחרים. אני חושב שלא עברנו הכל. ציינו עוד כמה קשיים שלא טיפלנו בהם, כי עוד מה שציינו. מה עוד למשל? מה? זה מספר הימים, אבל זה כבר עמדנו על ה... אולי באמת בוא נגמור את העניין הזה. כתוב, לא... איך הלשון פה? איזה פסוק זה היה? פסוק... פסוק ד' לא ילין מן הבשר שנטבח בערב ביום הראשון לבוקר. לפי זה אמרנו מה יוצא, שמה זה היום הראשון? היום הראשון זה יום י' ד', באמת אם אני מכניס פה תאריכים, היום הראשון זה היום שבו מקריבים את הקורבן. אז שבעה ימים יוצא שזה שבעה ימים מי' ד', ולא כמו שאנחנו מכירים שבעה ימים מ-ט"ו, גם זה בעיה. טוב, אם כבר הזכרת את זה, אז אולי נשלים כבר את הנקודה הזאת. לא הייתי בטוח נשלים אותה עכשיו או מאוחר יותר, אבל אם הזכרת, אז בואו נשלים את דברי המפרשים על העניין הזה, ונראה מה אומרים באמת המפרשים על הנקודה הזאת. אני בעיקר רוצה לקרוא יחד איתכם את רמב״ם על הפסוק הזה. איך רמב״ם מפרש את המשפט, מעלים מן הבשר שנטבח בערב ביום הראשון לבוקר. בואו נראה מה הוא אומר על העניין הזה. האמת היא שלא כל המפרשים חייבים להתייחס לזה. מדוע לא חייבים להתייחס לקושי הזה? כי בעצם הקושי הזה לא בטוח שהוא קושי, ואתם הערתם על זה הפעם שעברה, כי הרי הערב יכול לחשב על שם היום הבא. כל הקושי הזה נובע אף רק אם אני מקבל כנתון שבלשון המקרא הערב הולך עם היום שלפנה, לא עם היום שאחריו. אז יש לי קושי לגבי המושג של יום ראשון, שיום י' נקרא ראשון, אבל אם אני לא מקבל את זה, אני יכול לומר שנקרא היום הראשון, השם היום שאחריו. אף על פי כן, רמב"ן פה דן בעניין הזה. נקרא את דברי רמב"ן. נקרא פה מהמהדורה הזאת, כי יש פה כמה נקודות שאני רוצה, לפחות אחת שאני רוצה להעיר עליה. פסוק ד', בטעם אשר תזבח, פעם שעברה קראנו את פסוק ב', תיארתי מה שרציתי להעיר. תנסו בזמן החופשי שלכם לחזור על הדברים, כי יותר מוכן אני צריך לקשור את כולם יחד. פסוק ד', וטעם אשר תזבח בערב ביום הראשון, שלא ילין לבוקר מן הבשר שעשית אותו זבח בערב יום הראשון. אם אצלכם כתוב אחרת, אז תעירו לי. שלא ילין לבוקר מן הבשר שעשית אותו זבח בערב יום הראשון שבשבעת הימים הנזכרים. והוא הלילה, כמו שהזכיר, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. הפירוש שלא ילין לבוקר מן הבשר שעשית אותו זבח בערב יום הראשון שבשבעת ימים הנזכרים. אז מה זה יום הראשון לפי דעתו? לא י' ד' אלא כתבה, בשבעת ימים הנזכרים. אז מה זה בערב ביום הראשון? הכוונה בערב יום הראשון, על פי ההנחה שהערב שייך ליום שאחריו. והוא הלילה, כמו שהזכיר, הוציאך השם אלוהיך ממצרים לילה. עכשיו פה יש קצת בעיה, מפני שאם זה הלילה, אם זה ערב יום הראשון וזה הלילה, מתי זובחים את קורבן הפסח, לפי מה שיוצא מכאן? זובחים אותו בלילה, לפי מה שאנחנו מכירים, בערב יום הראשון, זאת אומרת י' ד' בלילה. אבל לפי ההלכה מתי זובחים אותו? בי' ד' אחר הצהריים. זה בעיה שהמן חייב להתמודד איתה, ואנחנו גם כן נתמודד איתה. השאלה היא האם השאלה הזאת היא סתירה בין דברים לבין שמועות, או דיברנו על זה, או סתירה בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כלומר, לכאורה מהפסוק כאן יוצא, לפחות לפי פירוש הרמב"ן כאן, אבל גם לא לפי פירוש הרמב"ן, יש פסוק אחר שאומר את זה מפורש. יש פסוק שאומר במפורש, פסוק גבה בתלנו, שם תזבח את הפסח בערב, כבוא השמש מועצת אותך ממצרים. אבל אנחנו קוראים רמב"ן לפסוק ד', רמב"ן לפסוק ד' אומר, לא ילין מן הבשר שעשית אותו זבח בערב יום הראשון. ערב יום הראשון, זאת אומרת הלילה. זה סותר להלכה שאומר שצריך להקריב אותו בי"ד. אבל אני חוזר על השאלה, האם ההלכה הזאת היא כתובה בספר שמות במפורש שההקרבה צריכה להיות ביום ולא בלילה? מה הלשון של ספר שמות על העניין הזה? ספר שמות, אני פשוט רוצה לדעת אם זה דומה לקושיות הקודמות של הפישול והשלטון ובקר או זה עניין אחר. שמות הלשון היא...
מה הבעיה פה סיבה כאן?
פסוק ו' בהחלט אומר שצריך לטבוח את זה בערב כבוא השמש, זאת אומרת ב...
לא בלילה, זה שקיעה.
שקיעה, בסדר, שקיעה, אבל לא לפני השקיעה.
אבל כבר לא לפני הרבה,
הרבה נמצא
לילה.
לילה מתחיל מהשקיעה. הלילה יכול להתחיל מהשקיעה. כבוא השמש, זה התחלת הלילה. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, פה נותנים לך את נקודת ההתחלה של הטביחה. אבל זה סותר את ההלכה, והרמב"ן ודאי לא יישאר בזה, הוא מיד יסביר את זה. אני רק רוצה שוב לבדוק, אז מה הלשון בשמות? בין הארבעיים. אז איך תדע מה זה בין הארבעיים? שם כתוב, שחטו תוצאות כלל עדת ישראל בין הארבעיים. אז טוב, אז אני משאיר את זה בינתיים, צריך עיון. אנחנו עוד מעט. מה? מה זה אומר? זה תשוי עוד פעם השאלה, אם אני אומר שהלילה, שייך ליום שלפניו, כמו שאנחנו נתנו את פשט הכתובים, אתה לא יכול ללמוד מזה שום דבר. גם אם זה, בין אם זה לילה, בין אם זה יום, זה יום 14. אם אתה מקבל את השיטה שאומרת שהלילה שייך היום שיבוא אחר כך, אז באמת פה יש קצת בעיה, אבל אני לא יודע אם אתה יכול ללמוד על זה הרבה, מפני שמה נאמר על יום כיפורים למשל? בתשעה לחודש, בערב. שערב עד ערב תשבטו שבתכם, אז גם מי שאומר שהערב שייך היום הבא, הוא חייב להודות שהתורה לפעמים נוקטת בלשון של יום עם הערב שבמוצאי אותו יום, תשמע לחודש בערב, כך שזה לא יכול להוכיח לא לכאן או לכאן. אז אני, כיוון שהביטוי בין הארבעיים הוא אולי לא ברור לגמרי, נשאיר את זה בינתיים בתאריך עיון, האם הפסוק בשמות מדבר דווקא על הלילה או על היום. מכל מקום זה סותר את ההלכה והרמב"ן לא יישאר בזה, ממשיך הרמב"ן ואומר, והוא הלילה כמו שהזכיר אותי אחת של נועך ממצרים לילה, כי לא הזכיר הפרשה הזאת יום 14 ושחיטת הפסח כלל. אבל הזכיר עשיית הפסח בלילה. כלומר, אכילתו ואכילת המצה עליו. אתם מבינים מה הוא אומר בשורה הזאת? פה הוא מנסה לתקן את מה שהבנו מהשורה הקודמת. כשרמב"ן אמר, שלא ילין הבוקר מן הבשר שעשית אותו זבח בערב יום הראשון, שבשבעת ימים הנזכרים והוא הלילה, מה הוא מתכוון שעשית אותו זבח?
אכלת.
שאכלת, לא ש... שחצת. כן, זה דיוק בלשונו של רמב"ן, וזה ודאי דיוק נכון, אומר את זה מפורש. כשרמב"ן אומר שעשית אותו זבח, הוא מצד אחד נוקט בלשון הפסוק, לא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב, אבל הוא בכוונה משתמש בפועל שעשית אותו זבח, כדי להימנע מהצורך להשתמש בפועל לשחוט. כי לפי דעתו השחיטה מתי? כמו שחז"ל אומרים, השחיטה היא ביום, ביום 14. אבל מה שכתוב, לא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב, הכוונה אשר תעשה אותו זבח, דהיינו, בלשון רמב"ן, זה אכילתו ואכילת המצה עליו. לפי דעת רמב"ן, הפועל לזבוח פירושו לאכול, לאו דווקא לשחוט. והוא אומר יותר מזה, לא הזכיר בפרשה הזאת יום 14 ושחיטת הפסח כלל. בכל הפרשה הוא אומר, לא הזכיר יום 14 ושחיטת הפסח כלל, כולל לא בפסוק ו'. מה נעשה בפסוק ו'? כי אם על המקום אשר לזבוח, יבחר השם לא יכול לשכן שמו, שם, תזבח את הפסח בערב כבוא, אז איך רמב"ן יסביר, מה זה תזבח? תאכל. אז מה זה פסוק זין, ובשלת ואכלת? זה יצא לפי זה כלל ופרט, מוכרח להיות. שם תזבח את הפסח בערב, איך? זה לא המשך, אם תזבח ותאכל, אז מה זה ובשלת ואכלת? אלא זה פירוט. שם תזבח את הפסח, והפירוט שזה ובשלת ואכלת. אז לפי רמב"ן, הפרשה הזאת בכלל לא מדברת על זמן השחיטה, אלא אך ורק על האכילה. אם כן? לא הזכיר בפרשה הזאת יום 14 ושחיטת הפסח כלל, אבל הזכיר עשיית הפסח בלילה, כלומר אכילתו ואכילת המצה עליו, והטעם כי זביחת הפסח והקרבתו ביום 14 היא מצוות הקורבנות, והזכיר אותה בתורת הקורבנות, ולא יחזירה כאן, כאשר לא יחזיר מצוות שאר הקורבנות. מה הוא מתכוון? למה הפסוקים פה לא מדברים על שלב השחיטה, ומדברים רק על שלב האכילה לפי דעתו? כי זביחת הפסח והקרבתו ביום 14 היא מצוות הקורבנות. והזכיר אותה בתורת הקורבנות. מה זה הזכיר אותה בתורת הקורבנות? מה הוא מתכוון תורת הקורבנות? ויקרא. ויקרא הוא הזכיר אותה. ולא יחזירה כאן, כאשר לא יחזיר מצוות שאר הקורבנות. מה זה לא יחזיר מצוות שאר הקורבנות? למה הוא מתכוון? בכלל, כל נושא הקורבנות לא נידון בספר דברים. אני חושב שהוא מתכוון, כאשר לא יחזיר מצוות שאר הקורבנות בכלל בספר, לאו דווקא בפרשה שלנו. כולל הפרשה שלנו, אבל בכלל בספר, רמב"ן טוען שאין בספר דברים, זה דבר שאפשר לבדוק, אין בספר דברים חזרה על מצוות הקורבנות. זה נכון? ספר דברים חוזר על תורת החטא, תורת האשם, תורת העולה, תורת השלמים, הוא לא חוזר על הלכות הקורבנות. וזה אגב רמב"ן אמר כמדומני בהקדמתו לדברים, זה נכון? כך זכור לי, אני נותן לבדוק את זה יחד איתכם. בהקדמתו לדברים, רמב"ן כתב, כשהוא מדבר על אופיו של הספר, אז הוא אומר, כן, הספר הזה מיד בשורות הראשונות, עניינו ידוע, שהוא משנה תורה, יבהר בו משה רבנו לדור הנכנס בארץ רוב מצוות התורה הצריכות לישראל, ולא יזכיר בו דבר בתורת כהנים, לא במעשה הקורבנות, ולא בטהרת הכהנים ומעשיהם, שכבר באר אותם להם, והכהנים זריזים מהם לא יצטרכו לעזרה אחר עזרה. אבל בישראל יזיר המצוות הנהגות בהם, פעם אחר פעם להוסיף בהם באור. אז כן, כבר רמב"ן קבע את העיקרון שאין בספר הזה חזרה על מצוות הקורבנות, והוא נתן לזה הסבר. אני לא נכנס כעת לשאלה הזאת, האם זה ההסבר היחידי האפשרי, אפשר גם להסביר הסברים אחרים, אבל אני מניח עוד רגע שמה שהוא אומר כאן, ולא יחזירה כאן, כאשר לא יחזיר מצוות שאר הקורבנות, נסתמך על זה. דהיינו, התורה פה לא רואה צורך לחזור על טקס השחיטה. ושטקס השחיטה שייך לנושא של הקרבת קורבן, ועל ענייני הקרבת קורבנות לא מדברים. וגם בשלושה הרגלים לא הזכיר כאן שנקריב בהם אישה. אבל על אכילת הפסח והמצה הזכיר כאן לישראל. כן, מדויק כאן העניין של ישראל. לכהנים, שזה תורת הקורבנות, לא הזכיר. אבל את אכילת הקורבן, כיוון שקורבן פסח מתייחד בזה שהוא נאכל על ידי... הוא נאכל על ידי כל הציבור, אז לכן צריך לחזור ולהזכיר. כך טוען רמב"ן, כן. כן, זה דבר מעניין, אני באמת לא יודע למה רמב"ן מטריע אותנו קצת, והטעם, כי זביחת הפסח והקרבתו ביום 14, היה צריך להגיד שחיטת הפסח והקרבתו, באמת היה יותר טוב אם היה נוקט לשון, והטעם כי שחיטת הפסח והקרבתו. ברור כשהוא אומר זביחת הפסח הוא מתכוון, עכשיו כשהוא מדבר במונח הזה הוא מתכוון לשחיטה. למה הוא לא השתמש בפועל היותר מתאים, אני קצת באמת תמע על העניין הזה, אבל זה ודאי כוונתו, כן. כך הוא אומר, אני חושב.
עכשיו אני קודם פשוט, זאת אומרת, יש כאן שינוי של לשון, למה אפשר להגיד, אני לא יודע מן הבשר, עכשיו תספח, זאת אומרת, כאילו ביום, ובערב הוא חוזר, לא ילין, שמגיעת לאכילה.
רגע, אתה רוצה לפרש פירוש ברמב"ן או פירוש בפסוקים? אתה רוצה להכניס את זה לרמב"ן עכשיו או פירוש עצמאי? אם זה פירוש עצמאי, אני לא רוצה לדון בו כעת. אני עכשיו רוצה ללמוד את רמב"ן. אם אתה חושב שזה דעת רמב"ן, אני מוכן לדון בזה. כי לי זה לא נראה שזה דעת רמב"ן. רמב"ן אומר, לא הזכיר בפרשה הזאת יום 14 שחיטת הפסח כלל, אבל הזכיר עשיית הפסח בלילה, כלומר אכילתו. זה דברים עכשיו ממש מורשים. אז אם אתה רוצה להציע פירוש אחר בכתוב, זה יותר מאוחר, אבל אני כעת רוצה ללמוד דברי רמב"ן. אז יש כאן, אני מוכרח לומר, הבחנה מאוד מעניינת, ספק אם היא נכונה, אבל הבחנה מאוד מעניינת, שהפסוקים לא מדברים על השחיטה, כי זה שייך לתורת הקורבנות, אבל הם מדברים על האכילה, כי זה שייך לכל ישראל. ההבחנה הזאת היא לא כל כך ברורה. מדוע? למה מדברים, הרי גם האכילה היא חלק מטקס הקורבן, אז למה את האכילה הוא כן מזכיר לפי דעת רמב"ן, למרות שהוא לא חוזר על תורת הקורבנות, כי זה לישראל. נו, אם ככה, אז גם השחיטה, וכי השחיטה חייבת לעשות על ידי כהן, מקבלה מאילך מצוות כהונה. אז אני לא כל כך מבין את ההבחנה הזאת, כאילו, שחיטה זה שייך לקטגוריה שנקראת קורבן, וקורבן לא מדברים פה. אבל אכילה זה שייך למעין סעודה, שזה שייך יותר לציבור הרחב, וזה כן מדברים. ההבחנה הזאת היא לא כל כך ברורה, מפני שגם השחיטה של קורבן הפסח יכולה לעשות שחיטה כשירה בזר, אז לא לגמרי ברור למה הפסוקים יבחינו ביניהם. בכל אופן, זוהי דעת רמב"ן. ממשיך רמב"ן ואומר, וכן, שם תסבח את הפסח בערב, כבוא השמש. איזה פסוק זה? זה פסוק ו. איך הוא יסביר את פסוק ו לפי דעתכם? שם תסבח את הפסח בערב, כבוא השמש. מה פירוש שם תסבח את הפסח בערב, כבוא השמש? שם תאכל. אם כן, שם תעשה זבח הפסח בערב בשקוע החמה, כי בלילה יאכל. כלומר, עדיין, לפי זה, מה, לפי שיטת רמב"ן, מה זה תסבח את הפסח? הכוונה תאכל, לא תשחט. הפרשה לא מדברת על השחיטה. ואז הערב פה יהיה ערב כפשוטו. בערב בשקוע החמה, כי בלילה יאכל. ואמר לבאר זה, ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר השם פנית בבוקר. אתם שמים למה הוא מתכוון לומר במשפט הזה? אני כבר הקדמתי את הדברים מקודם. ואמר לבאר זה, ובישלת ואכלת. מה מפריע לו כעת? אם באמת שם תסבח פירושו תאכל, אז יש כאן כאילו חזרה.
פעולה.
פעולה. אם אני אומר תטבח ותשחט, אז זה מובן, שם תשחט ומשתה ואכלת. אבל אם זה תטבח הכוונה תאכל, אז מה התפקיד של פסוק ו', פסוק ז', מה הוא אומר? ואמר לבאר, זה מה שאנחנו קראנו, כלל ופרט. קודם כל אומר באופן כללי, ואחרי זה הוא מבאר, ומשתה ואכלת במקום השם, חמשים ופנית בבוקר. וכבר פירשתי את זה בפרשת החודש הזה לכם ראש חודשים. כלומר, כל הפירוש הזה נמצא גם בספר שמות. אולי נלך להסתכל שם עוד מעט. ויתכן עוד שנפרש, לפני שנראה את הקטע הבא, אני רק רוצה להעיר את תשומת לבכם, שצריכים לבדוק את הטיעון הזה של רמב"ן, שהפועל לזבוח, פירושו לאכול ולא לשחוט, זה יש מקום לעיין בדבר הזה, זה פשוט לבדוק. האם זה באמת מוכרח מהמקומות האחרים? האם וזבחת באמת הוראתו דווקא אכילה? תנסו לבדוק את הפועל הזה במקומות האחרים, האם באמת זה נכון שבכל המקומות האחרים וזבחת פירושו אכילה ולא שחיטה. יש מקום לפקפק מאוד בטיעון הזה. אבל אני לא רוצה כעת לסטות למקומות אחרים, אני פשוט מעדיף לגמור את הקטע הזה. ויתכן עוד שנפרש, ולא עלים מן הבשר שנזבח בערב, ביום הראשון לבוקר. מן הבשר אשר זבחת בערב, והוא הערב הקודם לבוקר, שהוא ביום 14. מה הוא אומר כעת? ויתכן עוד שנפרש, ולא עלים מן הבשר שנזבח בערב, ביום הראשון לבוקר, מן הבשר אשר זבחת בערב, והוא הערב הקודם לבוקר, שהוא ביום 14.
הערב נקרא ביום 14.
אז מה זה הערב? הערב זה לא ליל 15, אלא הערב מה זה? הערב זה יום 14. זאת אומרת, הרמב"ן כעת מוכן לומר שהערב אין הוראתו שעות החשיכה, אלא יכול להיות יום, אז למה זה נקרא הערב? איך אפשר לקרוא ליום הערב? אז הוא, לא, הוא כאן הוא לא אומר באופן מפורש איך זה יכול להיות, אבל זו הייתה אותו. רק כשהוא רומז פה, הוא הערב הקודם לבוקר. כלומר, זה כאילו הערב פה במובן של יום לפני הבוקר שעליו מדברים, שהוא ביום 14. עכשיו, איך הוא מסביר את המשפט? אני רוצה להבין. לא יעלים מן הבשר שנזבח בערב ביום הראשון. מה זה היום הראשון? איזה יום הראשון? היום הראשון איזה יום זה? יום הראשון זה יום שתבר. אז מה זה בערב ביום הראשון לבוקר? איך הוא מפסק את המשפט הזה? האם בערב, האם אני קורא בערב, בערב יום הראשון, כמו שקראנו קודם, או אפשר לשים פסיק אחרי בערב? עכשיו, נועלים מהבשר, זה נזבח בערב, ביום הראשון לבוקר, אפשר לקרוא כך. לא לגמרי ברור מה הוא יקבל. אז אני אשאיר את זה שוב בצריך עיון, אני חושב שנקרא את הדברים שלו בשבוע, הדברים יתבררו יותר. אבל מה שחשוב לנו בשלב זה, שהוא עוזר בו מהפירוש שתזבח פירושו אכילה, והוא מוכן לקבל שתזבח פירושו שחיטה. כנראה שמה שהפריע לו זה ההערה הקודמת שהיינו קודם, שלא ברור שהפועל לזבוח פירושו רק לאכול, הצמח מקומות אחרים. אני אומר, אני יכול לפרש גם עם פירושו לשחוט, הכוונה, נועלים מן הבשר שנזבח בערב, דהיינו ביום י"ד לבוקר. ואז אם כן נופל, כל מה שהוא אמר קודם, שהפרשה לא הזכירה את י"ד ואת השחיטה, כל העניין הזה נופל. עכשיו, מה המשפט הבא? זה משפט קצת בעייתי. איך כתוב את זה כמו המשפט הבא? ואמר, שם תזבח את הפסח בערב, אולי מי שיש לו מקראות גדולות רגיל לקרוא, כי אני, פה יש כאן נקודה שאני רוצה להבהיר. מה כתוב את זה? מה? יש לך מקראות גדולות?
מי ואמר, שם תזבח את הפסח בערב? זה מה
שצריך לדבר שם בערב, כבר השמש, כבר השמש, כבר השמש, כבר השמש, כבר שבער, שזביחה פירושו שחיטה, והערב פירושו י' ד', אז הוא צריך לעבור לפסוק, לאיזה פסוק, מה הפסוק השני שהוא הבעייתי, זה פסוק ו', מה כתוב בפסוק ו'? כי מן המקום אשר יבחר השם אליך לשכן שמו, שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועצת חי מצרים. עכשיו אם תזבח פירושו תשחט, אז מה יוצא, שמתי שוחטים? בערב כבוא השמש. אם היה רק בערב, אז יכולתי להגיד, ביום, אבל כתוב כבוא השמש. שמכירים את הבעיה הזאת, שבפסוק הזה נאמר, לזבוח את הפסח בערב כבוא השמש. מה רש"י למשל אומר על הפסוק הזה, בגלל הבעיה שיש כאן, נעשה נחתה קלה? רש"י אומר על הפסוק הזה פירוש מאוד מאוד מיוחד. מה אומר רש"י על הפסוק, שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועצת חי מצרים? שלושה זמנים חלוקים זה מזה, מה אומר? בערב משש שעות ולמעלה זובחהו, וכבוא השמש תאכלהו, ומועצת חי מצרים סופו, כלומר נעשה נותר ויצא לבית השריפה. איך רש"י מפרש? רש"י הרי הכיר בבעיה, מפני שאולי את המילה בערב עוד אפשר לפרש על שעות האור או שעות היום מהצהריים ואילך, אבל כבוא השמש ברור שהכוונה שקיעה, ולפי ההלכה לא, 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 לא שוחטים בשקיעה, אלא לפני. אז מה רש"י אומר בעקבות חז"ל? שם תטבח את הפסח בערב, הכוונה אחר הצהריים. מה שכתוב כבוא השמש, הכוונה
תאכל,
ומועד תתחל מצרים, הכוונה תשרוף. זה ברור שפירוש לא כל כך חלה. אבל זה רק, עוד פעם, עוד אולי אני אחזור אחרי זה לפירוש רש"י, אבל זה רק ממחיש את הבעיה. עכשיו, איך רמב"ן פותר את זה? הפירוש הראשון, רמב"ן התחמק מהבעיה, בזה שהוא אמר שתטבח פירושו לא תשחט, אלא תאכל, אז אין לו בעיה. אז בערב, כבוא השמש, זה אותו דבר. אבל אם תטבח פירושו תשחט, אז מה זה כבוא השמש? מה הוא אומר פה? ואמר, שם תטבח את הפסח בערב כבוא השמש מועצת חיים מצרים. מה הוא פותר בזה? זה שהוא חוזר על הפסוק, זה לא פותר שום דבר. עכשיו, מי שאין לו את המהדורה של הרב שבל, יהיה לו פה בעיה להבין את זה. אני מניח שלרובכם אין. אולי באמת נבדוק, האם אתם יכולים להבין את המשפט הזה. מה אומר רמב"ן? ואמר, שם תטבח את הפסח בערב כבוא השמש מועצת חיים מצרים, ובשלטיו... מה הוא אומר בזה? הוא לא אומר כלום. כן. הוא מכריז לי בשלטה ואכלתה, נכון? אז מה זה עוזר לנו? זאת אומרת, הוא שם פסיק באמצע המשפט. רק שאת הפסיק לא חייבים לשים לפני בערב, אפשר לשים אחרי, כי את המילה בערב, כבר רמב"ן היה מוכן לפרש בפסוק הקודם שכוונה שעות האור אחר חצות. אז אני מכניס תיקון קטן מדבריך, נכון מאוד. גם לפי הנוסח שנמצא אצלכם, עם קצת התרמקות, אפשר להבין את דברי רמב"ן, פשוט אני צריך לשים פסיק אחרי המילה בערב. ואמר שם תזבח את הפסח בערב פסיק, כבוא השמש מועצת לך ממצרים ומשלתה ואכלתה אותו. אתם שומעים איך צריך לקרוא את זה לפי מה שכתוב אצלכם? ואמר שם תזבח את הפסח בערב פסיק, כבוא השמש מועצת לך ממצרים ומשלתה ואכלתה אותו. זאת אומרת, המילים כבוא השמש מועצת לך ממצרים הם לא המשך המשפט הקודם, אלא משפט חדש, שאיפה הוא נגמר? בתחילת הפסוק הבא. כבוא השמש מועצת חל מצרים ובשלטה ואכלתה אותו. אז כך זה לקרוא, לנתק את הפסוק בסכין החריפה ולומר, לקרוא את הפסוק כך. שם תזבח את הפסח בערב, במה הכוונה תזבח? לפי הפירוש הזה, תשחט. מה זה בערב? בחצי היום, השני של יום 14. כבוא השמש מועצת חל מצרים ובשלטה ואכלתה אותו. כלומר, מה לגבי כבוא השמש? במה אוכל. זה פירוש מאוד מיוחד של רמב"ן. אני רק רוצה להעיר שעל סמך הנוסח שיש במדורת הרב שבל, בטוח שכך צריך לקרוא, כי יש שם תוספת מילה, נקרא מה כתוב אצלך. תשבו את זה למה שכתוב אצלכם, ואמר...
ואמר שם דבר 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 בערב פסיק, כי כבוא השמש מועצת חיים.
זה גם היה פסיק, אבל מה לא עושה בסימני פיסוק, זה תוספת של הרב שבל, ובצדק. אבל הנקודה העיקרית, תוספת המילה כי. בנוסחים שיש כאן, שזה נוסחי כתבי יד, כתוב, שם תזבח את הפסח בערב, כי כבוא השמש מועצת חיים מצרים משלטה. ברגע שהוא מוסיף כי, ברור לך לגמרי, שמכאן מתחיל משפט חדש, ואני מניח שזה באמת הנוסח הנכון, כי קשה להניח שרמב"ן יכתוב משפט סתום. והכי כנראה נפל בגלל הדמיון של הכף לכף שאחרי זה, כי כבוא. אז נפל, ושוב פעל פה אותו עיקרון שהזכרתי כבר פעם, למה נפל הכי חוץ מהעובדה שהכף אולי התדמתה לכף שאחרי זה, בגלל הרצון של המעתיק לשמור, לצטט פסוק כמו שהוא. לא המעתיקים ולא אנשים חכמים. ולא תמיד מבינים שלפעמים הפרשן משנה את הפסוק בכדי להסביר אותו, ואחד המעתיקים כנראה הבין שהוא מצטט שוב את הפסוק מחדש. בפסוק אין כי, אז גם פה עוברים את המילה כי. זה מאוד דומה לדוגמאות שראינו בשיעורים הקודמים, וזה מסביר את הטעות, כך שברור לגמרי שהנוסח הנכון הוא כך, וזה גם כך בכתבי היד. זה בדוק. אם כן, אתה הצעת מדברה, ובהחלט ההצעה היא נכונה, רק שלפי נוסח כתבי היד אין צורך אפילו בסברה, זה ברור לגמרי. ואמר, שם תזבח את הפסח בערב, כי כבוא השמש מועצת חיים מצרים, משלטה ואכלתה אותו. עד כאן הדיון הזה. מה שקורה אחרי זה, זה כבר חוזר לדיון הקודם שכבר עשינו, והזכיר תמו בשלטה, כי כבר פרש שם תלי אש. כלומר, כמה עובר לשאלה אחרת, למה כתוב בשלטה ולא תנית, אז אומר סומכים אשמות. טוב, זה כבר דיברנו. מה שאני רוצה רק להעיר, במה הפירוש של רמב"ן כאן הוא מאוד מיוחד, מה העיקרון הפרשני המיוחד בפירוש הזה, כן? זאת אומרת שהוא חולק על סוף פסוק, בוא נאמר כך, הוא חולק על הטעמים, אבל הוא חולק עליהם בעניין של סוף פסוק. זאת אומרת, אנחנו יודעים מנקודת הנחה שאם הטעמים תמו סוף פסוק במקום מסוים, אז שם אדם מפסיק העיקרי. לפי רמב"ן, נאמר שלדעתו בעלי הטעמים טעו, זאת אומרת שלא היו צריכים לשים את סוף הפסוק שם. היו צריכים לפסק את הפסוק אחרת. לפי רמב"ן היה צריך לשים איפה את סוף הפסוק? לפי רמב"ן היה צריך לשים סוף פסוק אחרי המילה בערב. סליחה, איפה אנחנו? פסוק
ו' של תורה בצח.
לא, פסוק, פסוק ו' כן, אחרי בערב, שם נזבח את הפסח בערב היה צריך לעשות פסוק ובשלטה, כמו השמש מועשת לך מצרים ובשלטה והחלטה בקום השם יוחר, הכל היה צריך פסוק אחד. כלומר, לא פחות ולא יותר רמב"ם חולק על סוף פסוק, או שהוא אומר שסוף הפסוק במקרה הזה נקבע לא על פי שיקולים תחביריים אלא על פי שיקולים אחרים. אבל עובדה היא שהוא מפרש את הפסוקים בניגוד לסוף פסוק, זה ברור לגמרי, וזה מאוד מעניין, כדאי לציין את זה, לזכור את זה. כשעוסקים בשאלה הזאת, מה, האם המפרשים פרשו תמיד על פי הטעמים כן או לא, זו דוגמה מאוד מאוד חשובה שמוכיחה שרמב"ן לפעמים, כמובן רק לפעמים, נטע אפילו מסוף פסוק, שזה הטעם העיקרי בכל מערכת הטעמים. כן, מה עשית להעיר? סוף פסוק זה חלק מערכת
הטעמים.
זה חלק מערכת הטעמים. זה חלק מערכת הטעמים, אבל אתה צודק בזה שלמרות שמצאנו מפרשים שחולקים על טעמים פה ושם, יותר קשה למצוא שהם חולקים על סוף פסוק, כי אולי לזה יש מעמד מיוחד, אבל בעיקרון סוף פסוק זה חלק מערכת הטעמים, כל מערכת הטעמים תלויה על חלוקת הפסוקים שהיא חלק מהמערכת הטעמים, ומי שאומר שהם טעמים לרבנה יכול גם לומר שסוף פסוק זה לרבנה. זה מחלוקת, לא בטוח שלמעמד שלסוף פסוק יש מעמד נפרד. אפשר בהחלט לומר, וזה גם הגישה הפשוטה, סוף פסוק זה חלק מהמערכת הטעמים. אמנם במקום אחד נאמר כל פסוק שלא פסק אותו משה אנחנו לא פוסקים אותו, משמע שסופי הפסוקים יש להם מעמד נפרד, אבל יש בזה דעות שונות. אני בינתיים לא רוצה להתעמק יותר מדי בזה, ניקח כנתון שזה חלק מהמערכת הטעמים. כי מה שאתה אומר על זה בכלל יותר קשה, שהרמב"ם חולק אפילו לעשות פסוק, זה בהחלט דבר מיוחד. והשאלה אם יש עוד מקומות כאלה, מה עשית עליהם?
כן, אהבה ובשאלתה, עכשיו זה לא
נחלה. אתה אומר, חוץ ממערכת הטעמים יש גם בעיה מצד הלשון, כי אם זה משפט חדש... בכלל, המבנה הוא מוזר, לא רק עבר, אלא הייתי אומר שגם הסדר של הצעות היה צריך להיות שונה, אבל אם הסדר הוא כזה, לפחות שלא יהיה פה ועבר, אתה צודק. כלומר, אני לא העליתי את זה לדיון, האם פירוש הרמב"ן הוא פשט הכתוב, אני יותר רציתי לדון בשלב ראשון בשאלה שזה בניגוד לטעמים, אבל בהחלט אני מקבל את הערתך שזה לא רק בניגוד לטעמים, זה גם בניגוד לפשט של הפסוק. כי יוצא מן משפט כזה, כבוא השמש מועצת חי מצרים ובשלטה ואכלתה, וב באמצע משפט, וב שלא במקום שבו היא צריכה להיות, זה לא בלתי אפשרי, כי מצאנו וב יתרה בכמה וכמה מקומות. המפרשים מעירים על זה, אתם מקווה שאתם יודעים, רש"י ורמב"ן בכמה מקומות מעירים על העניין הזה שיש לפעמים וב יתרה. אבל בכל אופן זה לא נוח. אני אבל רוצה רק לחזור להערה הקודמת שלי, כי אתם לא יודע אם תסתכלו בעוד מקומות. מישהו אולי יודע עוד מקומות שרמב"ן חולק על הטעמים, אבל עד שאתה תשיב יש פה עוד הערה, כן?
פסוק בערב תחתיו
מפסיק. נכון, ולכן מה, אבל זה פחות מסוף פסוק.
פחות מסוף פסוק, אבל אפשר להכניס את פירוש
הרמב"ם. אי אפשר, אני אגיד לך מדוע, לא, זה לא יעזור. שם נדבר
את
הפסח בערב,
וכמו השמש מועד להתחמרת מפה, זה כבר יכול להתייחס לפסוק הבא. ואז גם זה עונה על השאלה שזה לא בא מתירה, כי זה באמת
נוסף
חדש.
אני אגיד לך, יש פה בעיה. אתה שואל בצדק למה שמו שם את מחתה, אבל... אילו הטעמים היו רוצים לומר שכבוא השמש מועצת חי מצרים שייך למשפט הבא, אז הוא היה מספיק לשים פסיק, כי לפי כללי הטעמים היחידה היא היחידה של הפסוק, והאתנחתה מחלקת לשניים את הפסוק. זה העיקרון של הטעמים. מכירים את העניין הזה? זה הולך בשיטת החצייה, זאת אומרת קודם כל אתה בוחר את היחידה השלמה, שם טעם שמחלק לשניים, ואחרי זה כל חלק נמשיך לחלק אותו לשניים. זאת אומרת כל טעם מחלק יחידה. ההתנחתה מחלקת את הפסוק, לא יותר ולא פחות. זאת אומרת, נקודת המוצא היא הפסוק. עכשיו, אם ההתנחתה רצתה לומר שהחלק השני של הפסוק שהיה לפסוק הבא, אז לא הייתם בכלל ליצור פסוק כזה. הייתם ליצור פסוק, הייתם לשים סוף פסוק בבערב, וכבוע השני הולכים פסוק חדש. השאלה היא למה תמיד שמו התנחתה, אני לא אפתח כאן דיון, אבל אי אפשר לומר לדעתי בכל אופן שההתנחתה פה עוזרת לרמב"ן. זה לא עוזר, ברגע שיש לך סוף פסוק, ההתנחתה לא יכולה לעזור. אבל רק נשלים, כי אני לא יודע אם יתקל בזה בשיעורים הבאים, אני רוצה כאן לשאול האם אתם מכירים עוד דוגמאות שהרמב"ן ומפרשים אחרים חולקים על טעמים. מה תמיר? מה יש שם? כאן לנו את הפסוק.
יש חושב דברים שיש לו שקטה,
כן, ובראשית למד ואב, דיברנו על זה פעם, פה. במסגרת הזאת דיברתי על זה במסגרת אחרת, אבל פה לא, אז אולי כדאי להעיר על הפרט הזה, נעשה את זה. קרה, בראשית למד ואב, פסוק י' א', ויהיו בני אליפז, תימן אומר פה וגעתה מוכנעז, ותמנע הייתה פילגש אליפז בן עשיו. הפסוק של עצמו אין לו שום קושי. הקושי כפי שאתה מעיר, הוא הפך פסוק בדברי הימים. אולי תוכל לתת לנו גם את ההפניה לשם. דברי הימים א', דברי הימים א', פרק א', פסוק למד ואב, מה יש שם? בני אליפז, תימן ואומר, צפי וגעתם, כנעת ותמנע בעמלק. ומה אתה רואה משם? שתמנע מהבנים של אליפז, ולא, הוא זכר ולא נקבה. שם כתוב, תמנע הייתה פילגת והיא נקבה. וזה לא, הוא לא נמנע בתוך הבנים. אתם מבינים את השאלה? בדברי הימים משתמע שתמנע זה חלק מהבנים, מהזכרים. בראשית, תמנע נמנית כנקבה, כפילגש ולא כאחד מהבנים. אז מה זה קשור לנושא שלנו? מה אומר רמב"ם על זה? כך אומר רמב"ם, אז איך נקרא את המשפט הבא? בואו צריך לדייק בעניין הזה, כי אם זה פעמיים, אז זה כבר לא בדיוק העניין שלנו. יש לך את הלשון שלו? אין, אז אני אקרא. בראשית, למדווה, באיזה פסוק זה היה? פסוק י' ב'. אומר רמב"ן, כך. ועל דרך הפשט, רגע. ואני עוד צובר בכתוב הזה. ואני עוד צובר בכתוב הזה. מה שאמרו רבותינו ב-32 מידות שהאגדה נדרשת, אמרו, סידור היה ראוי להיות אלא שנחלק. מכירים את המשפט הזה? ואני עוד צובר בכתוב הזה, מה שאמרו רבותינו ב-32 מידות שהאגדה נדרשת. מה זה קודם כל המשפט הזה, 32 מידות שהאגדה נדרשת? מכירים את זה? יש ברייתא של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, שמדבר על 32 מידות שהאגדה נדרשת. זאת אומרת שהתורה והחלק הסיפורי שלה נדרש, בניגוד ל-י"ג מידות, שזה החלק ההלכתי, יש להם את בית מידות, שזה החלק הסיפורי. איפה נמצאת הברייתא הזאת? הדפיסו אותה, המדפיסי וילנה, בסוף הגמרא בברכות. כמו שהדפיסו הרבה דברים, בסוף מסכת ברכות הדפיסו גם את הדברים. בין היתר הדפיסו גם את הברייתא הזאת, היא גם יצאה בספר נפרד. כדאי להציג פעם בברייתא הזאת, למד בית מידות של רבי אליעזר בן יוסי הרבה גלילי, כל מיני עקרונות פרשניים. יש שם למשל מקרא קצר, מוקדם ומאוחר. חלק מהכללים אנחנו מכירים אותם. מוקדם ומאוחר, מקרא קצר. וכיוצא בזה. אז בין יתר הכללים יש כלל כזה שאומר סידור היה ראוי להיות אלא שנחלק. זה משפט קצת מוזר, מישהו מכיר אותו? מה זה? סידור היה ראוי להיות אלא שנחלק. אז פה הרב שמל מביא פירוש, יש פסוקים שסידרו הנביאים ברוח קודשם שכך צריכים להיות נחלקים לשני פסוקים ולא לבן פשוטם כי אם כשנחברים יחד. זאת אומרת, במילים אחרות, שני משפטים שהיו צריכים להיות מחוברים יחד ונחלקו לשני פסוקים. סידור היה ראוי להיות, אלא שנחלק. כלומר, שני משפטים שהיו צריכים לבוא יחד במקרא, אלא שמשום מה חלפו אותם לשני פסוקים. זה בדיוק העניין שלנו. יוצא שרמב"ן מצא תימוכין. אתם מבינים למה אצלנו רמב"ן לא התרגש לומר את העניין הזה? כי הוא סומך על זה שקראת אותו כסדר. ראית כבר משהו כתב בבראשית. כבר בבראשית הוא כתב לך שהעיקרון הזה לקחת חלק מפסוק שני, ולומר שזה השלמה של הפסוק הקודם, למרות שנכנס לו פסוק באמצע, זה כבר העיקרון הזה נמצא בברייתא, בבית מידות, לכן הוא מרשה לעצמו להשתמש בעיקרון הזה. סידור היה ראוי להיות אלא שנחלק. והברייתא אגב מביאה דוגמאות, אם כי את הדוגמאות היא מביאה לא מכאן, אלא מביאה מדברי הימים. אומר על זה הרמב"ן אחר כך, וגם רודפי הפשט יאמרו כן לפסוקים אחרים. מה זה פסוקים אחרים? אחרים למה? אחרים למה שהברייתא הביאה. הברייתא הביאה שתי דוגמאות, ורודפי הפשט יאמרו כן גם בפסוקים אחרים, וזה זכותם, כי אם הברייתא אמרה עיקרון, זה שהביאה דוגמאות, זה לא אומר שהיא ממצה את כל הכלל. מי זה רודפי הפשט? מי? למי הוא קורא רודפי הפשט בדרך כלל? אתם מכירים הביטויים של הרמב"ן, רודפי הפשט? רשב"ם? קשה לומר שהוא הכיר את רשב"ם, בכל אופן הרמב"ן לא מזכיר את רשב"ם. זאת אומרת, קשה לומר שהוא הכיר את פירוש רשב"ם לתורה, אינני יודע. עד כמה שידוע לי, אין שום הוכחה חיובית שהוא הכיר את פירוש רשב"ם לתורה. אבל יותר פשוט לומר שהוא התכוון לאבן עזרא, וגם ל... מי? רש"י, הוא לא יקרא לו רש"י, אפשר, לא שומע... אמרת רש"י? אני לא חושב. אולי לרבי יונה אבן ג'נח, שלפי דעתי ניתן להוכיח שהוא הכיר אותו, ואני לא רוצה להאריך בזה כעת. כנראה גם לרד"ק. את רד"ק הוא מזכיר פעם אחת בפירושו לתורה, ובהרבה מקומות הוא מצטט ממנו בלי להזכיר את פירושו. רד"ק כתב גם ספר פירוש לבראשית וגם ספר דקדוק, השורשים וספר מכלול. רבי יונה אבן ג'נח גם כן מדקדק ספרדי שכנראה רמב"ן הכיר אותו. אבן העזרא שוודאי רמב"ן הכיר אותו, כל אלה נקראים בפיו רודפי הפשט. וגם רודפי הפשט יאמרו כן בפסוקים אחרים. אז רמב"ן מגלה לנו פה גילוי מעניין, שפרשני הפשט, אבן עזרא, רד"ק ואחרים משתמשים בעיקרון הזה, וזה באמת נכון. מי שיקרא את פירוש רד"ק לנביאים ימצא שהוא אומר את זה בהרבה מקומות, וגם אבן עזרא אומר את זה. אני לא יודע אם אתם מעוניינים שאני אעשה הפסקה פה בנושא שלנו, אני חושב שלא. אלא אם כן, אמרו לי שכן, אני מניח שלא. זאת אומרת, יכולנו לעשות הפסקה ולאסוף את המקומות שבהם גם אבן עזרא וגם רד"ק מביאים דוגמאות. ואם תאספו את כל הדוגמאות, תגיעו למספר די מכובד. אני פעם עשיתי את זה ויש רשימה די מכובדת, אבל בשלב זה אני חושב שלא נעשה את זה. נסמוך על עדותו של רמב"ן שרודפי הפשט אמרו כן בפסוקים אחרים. וכן זה יאמר, בני אליפז, תימן אומר צפו בגעתם וכנז ותמנע. מי שיש שם משך חומשת תורה מקראות גדולות, אני מניח שיכול לראות את מה שאני קורא כעת. מי שאין, צריך להקשיב. וכן זה יאמר, בני אליפז, תימן אומר צפו בגעתם וכנז ותמנע, וחזר ואמר, הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלת לאליפז את עמלק, ולא הזכיר שם הפילגש. אז איך אמר, רוצה לקרוא את הפסוקים מבראשית? בני אליפז, תימן אומר צפו בגעתם וכנז ותמנע. אז איך הפסוק הבא יתחיל?
הייתה
פילגש אליפז בן עשיו, הייתה פילגש, לא אומרים מי, הפסוק יספר לך, היו הייתה פילגש אליפז בן עשיו, ותלת את פלוני ופלוני. זה כמו היו הייתה. זה קצת מוזר הסגנון הזה, הייתה פילגש. מי שהיא הייתה פילגש, אבל רמב"ן מוכן לומר את זה, זה דבר קצת מפתיע. בכל אופן, אגב, מה שאתה אמרת שצריך לקרוא את זה פעמיים, זה לא רמב"ן, זה רשב"ם. רשב"ם, מי שיסתכל שם, אומר שצריך לקרוא את המילה הזאת פעמיים. פעם אחת עם הפסוק הקודם, פעם אחת עם הפסוק הזה. אז זה עיקרון אחר, שלפעמים מילה נקראת גם למשפט הקודם, גם למשפט הבא. אז זה אני לא צריך להגיד, סידור היה ראוי להיות אלה שנחלל. פשוט מילה לקרוא פעמיים. אבל לפי רמב"ן לא צריך לקרוא את זה פעמיים. לקרוא את זה עם הפסוק הקודם, את הפסוק הבא נתחיל ממילה אחר כך. הייתה פילגש. זה ממש מדהים. אם במקרה שלנו עוד יכולת להגיד שיש את נחתה וכולי, שמה, מה יש? לקחת מילה אחת, מתחילת הפסוק הבא ולהביא אותה לפסוק הקודם. זה דבר שהוא ממש עומד בהתנגשות חזיתית עם הטעמים בסוף פסוק. אבל רמב"ן אומר, אל תבוא אליי בטענות, חז"ל כבר אמרו בל"ב מידות, סידור היה ראוי להיות אלא שנחלה. טוב, אז זו זכותו של הרמב"ן לפרש כך. אבל אם אנחנו חוזרים אלינו ושואלים שאלה שכבר שאלנו, האם זה פשט הכתוב אצלנו? קשה לומר. פסוק אצלנו אומר, כי אם על המקום אשר יבחר השם אליך לשכן שמו, שם תזבח את הפסח בערב, כבוא השמש מועצת אותך ממצרים. להגיד, כבוא השמש מועצת אותך ממצרים ושלטה ואכלתה, לא רק בניגוד לטעמים, גם יעירו פה שזה לא סגנון הגיוני, אבל נמצא באמצע המשפט, זה דבר שהוא קשה. טוב, זו הערה שבאמת הייתה במקומה. רמב"ן כנראה מתכוון שזה לא רק במקומות שהם ציבוריים, אלא הסגנון של התורה, כדי להבין את סגנון התורה, אפשר להשתמש בכללים הללו. אגדה הכוונה בסגנון התורה, גם אם זה לאו דווקא ממש אגדה. זה לאו דווקא, מה? אתה רואה פסוקים אחרים, לא רק באגדה אלא גם בהלכה? אני לא חושב שזה הפירוש. נדמה לי שפסוקים אחרים, נדמה לי שמה שאמרתי קודם זה פירוש יותר טבעי. פסוקים אחרים מלבד הפסוקים שחז"ל אומרים. אבל האפשרות שלך היא קיימת, נראה לי שהיא לא נראה לי. טוב, אני לא רוצה להאריך לדון בזה. רק אני רוצה להסב את תשומת לבכם, ששני הפירושים שנזכרים כאן, רמב"ן הזכיר אותם גם בשמות. מי שיש לו רמב"ן לשמות שיסתכל שם רגע אחד. שם יש הערה מעניינת ברמב"ן. רמב"ן כותב על שני הפירושים הללו, אולי אני אפתח ואני אומר לכם מה יש שם. בשמות י"ב רמב"ן מדבר על העניין הזה. זה יש לו פירוש ארוך בפסוק ו', אני לא יודע אם נקרא אותו, יכול להיות שכן. רמב"ן כותב שם בשמות פרק י"ב, פסוק ו', באמצע הפירוש שלו, הוא כותב: והנה נוכל לפרש, שם תזבח את הפסח בערב, בזמן הנזכר כי נקרא הערב, ויהיה כבוא השמש מועצת אותך ממצרים, מחובר האם ובשלטה ואכלתה. זה הפירוש הראשון או השני אצלנו? השני. שם הוא נזכר ראשון. אם כן, בעניין נוכל לפרש שם נזבח את הפסח בערב, בזמן הנזכר כי נקרא ערב, הכוונה לשעות אחר הצהריים, ויהיה כמו השמש מועצת חל מצרים מחובר במשתה ויחלתה, וכן רבים. מה זה וכן רבים? למה הוא מתכוון בערב וכן רבים? יש הרבה פסוקים שצריך לקחת את סוף פסוק אחד וצרף אותו לתחילת הפסוק השני. אז כאן רמב"ן גילה דעתו האישית שיש הרבה פסוקים כאן, כאלה. בראשית הוא לא אמר את זה, מה הוא אמר בבראשית? ורודפי הפשט יאמרו כן בפסוקים אחרים, הוא לא אמר אם הוא מסכים או לא מסכים. אבל פה הוא אומר במפורש בספר שמות, וכן רבים, זאת אומרת שהוא מסכים שיש הרבה מקומות שצריכים להתפרש כאן. לאחר מכן הוא חוזר לפירוש הראשון שלו אצלנו, בשמות סדר הפירושים הוא הפוך. אבל על דעתי, אין תזבח את הפסח על השחיטה, אבל יאמר במקום שירוחם השם לך, שם תעשה זבח פסח. מה זה זבח? ואמר זה על העשייה ובשלטה ואכלתה. לא על השחיטה, אלא על האכילה. טוב, לא נאריך כאן יותר מדי. כן? זאת אומרת, האם אני יכול ללמוד מזה מה דעת המפרשים לגבי פסוקים דרבנן ודאורייתא? אינני יודע, אני לא בטוח, כי גם אם תגיד דרבנן, עדיין יש מקום לשאול איך הם חלקו. נדמה לי שעדיף לומר שהם פשוט מסתמכים על הכלל הזה שיש בברייתא, לפחות רמב"ן מסתמך על הכלל שיש בברייתא, והוא כנראה יאמר שלפעמים השיקולים בחלוקת הפסוקים הם לאו דווקא שיקולים של תוכן, לפעמים שיקולים אחרים. כלומר, זה כנראה יהיה הפירוש. כיוון שהברייתא אמרה את זה, אז קודם כל לי אין בעיה, אני הולך לקרוא את הברייתא. אבל אם אתה שואל אותי למה יש דבר כזה, יכול להיות שהם יאמרו לך שלפעמים החלוקה לפסוקים נובעת משיקולים אחרים, כמו למשל שאנחנו אומרים את זה על פרשיות, שלפעמים פרשיות הם אמצע העניין, הם נובעים אולי לאו דווקא משיקולי תוכן, אלא משיקולים אחרים, ובפרשיות אתה חייב להגיד את זה, כי יש פרשיות שממש באמצע העניין. אז אומרים גם פסוקים, למרות שבדרך כלל זה לפי תוכן, יש מקומות שיש חריגים, כי שם עובדים לפי כללים אחרים, אינני יודע. טוב, אם אני חוזר לענייננו, בעצם יוצא שגם בנקודה הזאת אנחנו לא פותרים שום בעיה. אנחנו חייבים להשאיר את הפסוק כמו שהוא, כי אם למקום אשר יוכר השם לך לשכן שמו, שם תזבח את הפסח בערב, כבוא השמש מועצת חל מצרים. פירוש השני קשה, גם הפירוש הראשון שתזבח פירושו רק תאכל ולא תשחט, נדמה לי שגם הוא לא חלה. פשט הפסוקים הוא תזבח הכוונה תשחט, ואז יוצא מכאן ששחיטת הפסח היא בערב, זה סותר את מה שחז"ל אומרים שצריך להיות אחר הצהריים. האם זה סותר את שמות כן או לא, לצורך זה צריכים לקרוא את הפסוקים בשמות ולראות מה פירוש הביטוי בין הארבעים וספר שמות. אז זה מה שאנחנו נעשה כעת, ניקח את הפסוק בשמות, שם נאמר בין הארבעים, ונראה מה הוראת הביטוי שם. אבל לקבל את פירושי הרמב"ן פה נדמה לי שזה קשה. אני מזכיר שרש"י פותר את זה בדרך אחרת, שיש שלושה זמנים חלוקים פה, אחד לשפיטה, אחד לאכילה, אחד לנותר, אבל זה ודאי פירוש שקשה על דרך הפשט. אז נעבור רגע אחד לפסוק בשמות. הפסוק בשמות אומר, שמות י"ב, פסוק, אני מצטער שבינתיים יש לנו רק קשיים, אבל אין מה לעשות. שמות י"ב, פסוק ו'. נראה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש, שחטו אותו כל קהל לדת ישראל בין הארבעים. מה אומרים המפרשים על העניין הזה? שחטו אותו כל קהל לדת ישראל בין הארבעים. כותב רש"י על הפסוק הזה, מה זה בין הארבעים? רש"י כותב, כותב משהו, בין הארבעים, משש שעות ולמעלה קרוי בין הארבעים, שהשמש נוטה לבית מבואו לערוב. אז איך כך יפרש בין הארבעים? משש שעות ולמעלה קרוי בין הארבעים. זה כדי להתאים את זה להלכה. אז מה יעשה עם הפסוק בדברים? אז כבר אמרנו, שיפרש. איפה שכתוב בערב הוא יגיד שזה גם כן, אין שום בעיה, בערב לא יותר גרוע מבין הארבעים. בערב הכוונה לא בשעות החושך, אלא בערב לפי רש"י פירושו יהיה שהשמש נוטה לערוב. אבל מה זה כתוב כבוע השמש? כבוע השמש אתה לא יכול להגיד כנגד זה כלום. אז כבר רש"י אמר שזה לגבי האכילה. אז זה קשה, אין ספק ששם זה קשה. לקחת את הפסוק ולחלק אותו, זה קשה. עובדה היא שגם רמב"ן שמוכן לפרש שבערב הכוונה לשעות של אחר הצהריים, לא מוכן לקבל שכבוע השמש זה עניין אחר, אלא אם כן הוא יקרא את זה בצורה אחרת. כבוע השמש הוא משלטה ואכלתה. או שהוא יפרש שבזבחת מלכתחילה פירושו שחיטה, פירושו אכילה. אבל רמב"ן לא מוכן לקבל שהפסוק עצמו צריך להתחלק בצורה מלאכותית. מכל מקום רש"י כך אומר, ורש"י ממשיך ואומר, ולסוף בין הארבעים נראה בעיניי אותם שעות שבין ערבת היום לערבת הלילה. ערבת היום בתחילת שבע שעות, מקין עתות צהילי הערב, וערבת הלילה בתחילת הלילה. אז רש"י מסביר גם מה זה לשון בין הארבעים. בין הארבעים, זה יוצא שהארבעים בצורת זוגי. אז איפה יש פה שני ערבים שצריך להיות ביניהם? אז בין הערב הראשון, שזה מחצות היום ואילך, לבין הערב השני, שזה השקיעה של השמש לגמרי, זה נקרא בין הארבעים. כך כותב רש"י. מה כותב אבן עזרא? אבן עזרא כותב כך, בין הארבעים, אומר אבן עזרא, מילה קשה. מילה קשה, ורבנו שלמה אמר, זה אחד מהמקומות שאבן עזרא מזכיר את רש"י, ורובם, כבר דיברנו על זה, שרובם נמצאים בספר שמות. הזכרנו את זה פה? אם לא, אני מזכיר את זה כעת. ורבנו שלמה אמר, כי רגע נטות השמש מחצי היום לצד מערב, ולא נתן טעם למה ארבעים שניים. זה משפט לא מובן. מה זה לא נתן טעם למה ארבעים שניים? ולא נתן טעם? הוא אמר מפורש, לא? הוא אמר מפורש, לשון מן הארבעים נראה בעיניי אותם שעות שבין ערבת היום לערבת הלילה. אני קורא לי בנברד. לא, הוא אומר, לא נתן טעם למה ארבעים שניים. למה זה צורת זוגי? אבל שכן נתן טעם. אותם שעות שבין ערבת היום לערבת הלילה. אתה יכול להגיד, אתה חולק על זה, אמר זה לא נתן טעם. תגיד, הוא נתן טעם ולא נראה בעיניי. אבל לא נתן טעם, הוא אומר. זה משפט קשה. אם מישהו יהיה לו הסבר בפעם הבאה, אני עכשיו מתקיל אתכם כל מיני דברים שאולי לא ראיתם. אבל תחשבו על זה, אם יהיה לכם תשובות לנקודות שאנחנו מעלים כעת, בפעם הבאה אני אשמח לשמוע, מה? זה כן זוגי, הוא אומר שניים. לא נתן טעם, למה ארבעים... אתה רוצה לומר שאבן עזרא טוען שרש"י לא הסביר למה הוא רואה את ארבעים כצורת שניים? זה צורת שניים, זה אבן עזרא לא יחלוק גם לפי ההמשך, אתה תראה שאבן עזרא עצמו... אבן עזרא עצמו מסכים שהארבעים זה צורת זוגי. הפירוש היחידי הוא שלפי דעת אבן עזרא, רש"י לא הסביר למה הכתוב נקט צורת זוגי. אבל זה לא נכון, כי רש"י כן נתן טעם. אז זה לא מובן, תחשבו על זה. מה? מה אכפת לי? לכן מה? אתה אומר דבר אחר ואתה לא מסביר אותו, אז מה? אז אבן עזרא קרא משפט אחד, לא קרא את המשפט השני? זה כאן אתה אומר כאן דברים יותר ברורים. כלומר, אתה מעלה הצעה קצת נועזת, אבל בכל אופן יצא שהחלק השני בדברי רש"י, מי נראה בעיניי, ולשון מן הארבעים נראה בעיניי, אתה אומר אולי זה תוספת ברש"י. זה יכול להיות. ואתה אפילו מסתייע מזה שכתוב נראה בעיניי. זאת אומרת, יש כאן כאילו אולי, לא הכרחי, אבל אולי מישהו נוסף שמוסיף את זה. זוהי השערה מאוד מעניינת. דיברנו על תוספות ברש"י?
לא.
לא דיברנו. אז אני לא אכנס לזה כעת, אבל אני פשוט אפנה אתכם, כתבו על זה הרבה, אבל אני אפנה אתכם לאחד מהם. תסתכלו אצל הרב קלמן כהנה, הוא כתב מאמר על העניין הזה במעיין, אבל אתם יותר קל לכם להגיע אליו דרך אוסף ספריו. מאמריו של הרב קלמן כהנה, זכרונו לברכה, הוא נפטר לאחרונה, אספו במספר כרכים שנקראים חקר ועיון. אוסף מאמריו של הרב כהנה נמצאים פה בספריית הישיבה. כיוון שאני לא זוכר מראה מקום מדויק של המאמר הזה, תצליחו לפי המפתח, יש ארבעה כרכים, תצליחו בהם, נדמה לי זה בקרך ב', אבל אני לא מתחייב. תראו מאמר, נדמה לי שיש לו יותר ממאמר אחד, שניים, על תוספות ברש"י. תסתכלו האם הוא מביא גם את הפסוק שלנו, אני לא זוכר אם הוא מביא גם את הפסוק שלנו או לא, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. בכל אופן כדאי לקרוא שם, זה מאמר לא ארוך, מעניין, שבו הוא מדבר על תוספות ברש"י. הוא לא היחידי שעוסק בזה, הוא גם לא הראשון שעוסק בזה, אבל כדאי לראות את עזרא רב שם. בכל אופן זו הצעה מעניינת שאני נוטה אליה. אני ממשיך בעזרא, והנה כתוב, ועלות אהרון את הנרות בין הארבעים. מה הוא רוצה להוכיח מכאן? ועלות אהרון את הנרות בין הארבעים. אז מה אני יכול ללמוד? מתי יעלה אהרון את הנרות? ואין ספק, כי בשקוע השמש ידליק את הנרות. מניין לא שבשקוע השמש ידליק את הנרות? זה בלילה. אז הנה לך בין הארבעים, שפירושו בלילה. זאת אומרת, מה אבן עזרא רוצה? להתנגד לפירושו של רש"י. אני לא יודע אם אני... יש טעם שאני אעמוד לפניהם כאן ואקרא את כל העסק, אבל אתם תקראו את זה אחר כך, אבן עזרא לשמות פרק י"ב פסוק ו', הוא מביא סדרת הוכחות שבין הארבעים הוראתם לילה, ותבדקו האם אתם מסכימים עם ההוכחות שלו. אני אדלג על זה, ממשיך אבן עזרא ואומר, והנה על הפסח שכתוב פה בין הארבעים, מצאנו שם תסבח את הפסח בערב כבוא השמש מועצת חם ממצרים. אז מה נעשה? אומר אבן עזרא, פרש רש"י שכבוא השמש לצד מערב, ואין זה משמע ביאה, כי הוא הפך יציאת השמש. מדכתיב, השמש יצאה לארץ. וכך הובא השמש ותאר. בוא השמש חייב להיות שקיעה, זה מוכיח לפי דעתו שהכוונה ללילה ולא לשעות אחר הצהריים. בקיצור, זוהי דעתו שבין הארבעים זה עליים. אז עכשיו עם מי הוא מתנגש? עם הפסוקים הוא לא מתנגש, אבל עם מי הוא כן מתנגש? עם מסורת חז"ל שאומרים ביום. אז זוהי שאלה, אני מבקש כך, אתם תסתכלו באבן עזרא פסוק ו', תראו איך הוא פותר את העניין הזה. כלומר, אני כבר אומר לכם שדעתו היא שבין הארבעים הכוונה בערב. ויש לו הוכחות, אז קודם כל תראו מה ההוכחות שלו אם אתם מסכימים איתם. שנית, הוא עצמו עוד רגע, פותר גם את הבעיה של חז"ל בדרך מאוד מעניינת. הוא לא משאיר את עצמו בסתירה לדברי חז"ל. הוא מנסה לפתור את זה. תסתכלו, תראו איך הוא פותר את זה. דרך מאוד מעניינת, אנחנו נצטרך לדון בפעם הבאה. שפה יש עוד נקודה שאני מבקש להסתכל בה. יש פה נקודה מעניינת נוספת, אני מקווה שאני לא טועה. אני מקווה, אם אני טועה, אז תגידו לי שטעיתי. אתם תבדקו גם בפירוש של עזרא הקצר. יש הבדל ביניהם? כן. אז תבדקו בפירוש של עזרא הקצר לשמות על המקום ההוא. ויקיר מזכיר לי שיש הבדל ביניהם, כך זכרתי, לא הייתי בטוח. אם כן, זוהי נקודה מעניינת, לראות את אבן עזרא אומר שני דברים שונים על אותו פסוק, פעם בפירוש הקצר ופעם בפירוש הארוך. זה במקום הזה בדיוק שנפלנו עליו, פרק י"ב פסוקים בשמות. תנסו לשאול את עצמכם האם אתם מבינים למה הוא שינה את דעתו ממקום למקום. מכל מקום, אני משאיר לכם לגמור את דברי אבן עזרא ולראות האם הפתרון שלו פתרון סביר. מה שישאר לנו, מה שישאר לנו, זה לראות את רמב"ן בשמות. גם את זה תנסו לראות כדי להקל עלינו פשוט, אני לא רוצה למשוך את זה יותר מדי. תראו גם את רמב"ן בשמות, רמב"ן יש לפניו גם את רש"י, גם בבית אבן עזרא. רמב"ן מתמודד עם ההוכחות שאבן עזרא מביא, רמב"ן בשמות. הוא מנסה לדחות אותם. תראו את דבריו, תגידו לי אם לפי דעתכם הוא הצליח לדחות את דבריו. נסכם את הסוגיה הזאת, נדמה לי שאז תישאר לנו רק סוגיה אחת, לראות מה אומרים המפרשים עליה לפני שנעבור לדרך שלנו. והיא שאלה, מתי יצאו בני ישראל ממצרים? לכאורה, לפי הפסוקים אצלנו, מתי יצאו ממצרים? בערב, כבוא השם, יש מועצת חיי מצרים, בעוד שאנחנו יודעים שבעצם היום הזה יצאו תראו בני ישראל מיד מצרים. מי שיהיה לו זמן גם לבדוק את זה, יבדוק, מי שלא, לא יבדוק, אנחנו נבדוק את זה ביחד, בעיקר דנים בזה בפרשנים בספר שמות. אחרי שנבדוק את הנקודה הזאת, בעצם סקרנו את עיקרי הנקודות הבעייתיות שיש בין שמות לבין דברים. ואז אני צריך להציע איזשהו פתרון ולנסות לבסס אותו. טוב, זה משתדל כבר להתחיל בפעם הבאה את שלב הדברים.